Salud. אז אנחנו נכנסים עכשיו בעצם שלושה פרקים של י' ב', י' ג', י' ד'. נרן, מה שאני אשתך עם פרקים קרא נרן, מחשבה, או נגיד מעשה דיבור מחשבה. מעשה דיבור מחשבה. הנרן שאנחנו עכשיו, תודה רבה. הנרן שאנחנו עכשיו פרקים קשיב לנשחיים, אני חושב שאלות ולא לא נכון. תמיד להשוות בין דברי רבותינו האחרונים להבנת הנרן. כל אחד יש לו דרכו שלו. כל אחד יש לו את דרכו שלו. ברב זה גם הדבר הזה, חוץ משאר ג' שבסוגיה המרכזית של המשכם של סוגי דת אלוקים, שהרב הצד מאוד דומה, הולך בדרכו של חיים וולוז'ין, בדרכה של הגר"א, גם סוגיית הנרן, הרב הצד מאוד מאוד דומה בזה, לדברי נפשך חיים. אני חושב שכמעט לגמרי יכול להיות שיש טיפה יואנסים עם דקים, אבל גם בסוגיית הנרן, הרב יצא לדבר עם המשכן. אבל בתניה זה ודאי שונה, שפת אמת זה גם לפעמים שונה. זאת אומרת, רק אני לא צריך תמיד להשוות בין מדרגה למדרגה בנרן, בין רבותינו האחרונים, כל אחד יש לו את הניואנסים שלו. אז המשכן מתחיל בתחילת פרק י"ב, הוא מתחיל, אני חושב, בעצם בהקדמה כללית. שהיא לא קשורה אל פרק י' ב'. כי אומר, מה שהנרן של האדם אין ביכולתם לקשר העולמות עד רדתם למטה בגוף האדם, קנה לפרק י', כי לתקן עולם העשייה הוא צריכו בהכרח להתלבש בגוף בעולם המייסר, לכן מצאינו כמה מקראות למדברים ואלו ג' בחינות הנ"ל. אז זאת אומרת, יש לנו עכשיו פתיחת לפני, כלומר, כאשר אנחנו עסוקים בנרן, ואנחנו רוצים לעסוק כמו דרכו של המשכן, בסוגיה תיקון העולמות, אומר לבשחי, חייבים לרדת אל גוף האדם. חייבים לרדת אל גוף האדם, לבשחי לא מתכוון רק למייסה, לרדת בגוף האדם, אלא הוא מתכוון לכל הנרן. כלומר, נכון, גם מחשבה, גם דיבור, שזה ודאי מה שהוא יגיד להמשך לפרק י"ג על כמעט סתה והמייסה, ואפילו גם מחשבות. כי יכול להיות שבמחשבות נצטרך לדקדק בדבר הזה. האם מחשבה זה דווקא אדם צריך לרדת בגוף האדם? או אולי מחשבה זה לא נכון שזה צריך לרדת בגוף האדם? או שאולי יש לנו סוג של מחשבות... אמרנו באמת...
כן,
יאללה,
לקח משנה.
אולי
לא
נותח
פה.
אנחנו אמרנו אולי לוקשטיין, שאנחנו ניתן להם פה, נכנס לאחר לחדר. טוב, בסדר. במחשבה יש לעיין. האם המחשבות הן שייכות אל דווקא גם למה שמשכן אומר פה או לא? אם נשים לב אחרי זה בתוך דברי נפשך חיים, בתוך הדברים שלו, נראה לי שמשכן אומר, הערת הנשמה מתנוצצת במחשבה. הערת הנשמה מתנוצצת במדרגת המחשבה. כלומר, מדרגת הנשמה, הוא יגיד לנו שיש שתי בחינות במדרגת הנשמה. המדרגה של הנשמה שהיא מעל הגוף, מקיפה, חופפת, מדרגת הנשמה שניצוצי הנשמה נכנסים בתוך מדרגת הגוף. וזה שייך על הסוג הזה של המחשבות הגלויות, שניצוצי הנשמה נכנסים בתוך מחשבת בתוך הגוף, ואני כבר מדגיש למה זה שאני יודע, וצריך לשים לב בנפשך חיים, שהמדע יוצא שיש לנו שתי סוגי מחשבות. מה שהרב לצן מרחיב בעונת ראייה, יש סדר כזה של מחשבות שהן באות מהנשמה, והאור הנשמתי מתנוצץ בתוך המחשבות. יש סדר שני של מחשבות ששייך אל צד כזה שאתה אומר, האדם פגש דרך החושים, דרך המעשים, דרך העיניים, דרך האוזניים, הוא פגש כל מיני דברים, ואחר כך אחרי שהוא פגש כל מיני דברים, הוא חושב על הדברים. זה לא נקרא מחשבה שהיא שייכת למדרגת הנשמה.
זה נפש.
מה זה? אז הן מחשבות שהרב קורא להן מחשבות ליבנו, כלומר מחשבות שבאות מהלב, כן, שהן אולי שייכות אל הנפש, אל הרוח, אז זה שני סוגים של מחשבות, שני סוגים מחשבות. אבל על כל פנים אני אומר שהשורות הראשונות של פרק י"ב זה שייך אל הקדמה כללית של נפש החיים, שכל הנרן כולם רק כאשר הם מחוברים לגוף הם יכולים לפעול את התיקון שהם פועלים בכל העולמות כולם. נכון, זה הקדמה כללית. ועכשיו הוא הולך לפרט, ובעצם מכאן זה בעצם עניין הפרק שלנו. כלומר, מדרגת הנפש, מדרגת המעשה. מדרגת הנפש היא שייכת למדרגת המעשה. עכשיו, יש פה, בתוך הדברים, אולי הייתי חושב שזה היה נכון לעשות, לנסות לקרוא רגע בריאת את הפרק, אבל מה ששייך אל השורש של הפרק, יכול להיות שכמה עניינים צדדים, אז ככה נדלג עליהם, אבל לא נקרא את כל הפרק, בדילוגים. בעניין ההתארות של מעל ידי בחינת מעשה, אמר דוד המלך עליו השלום, היוצר יחד לבן מבין אל כל מעשה, ולפי פשוטו היה ראוי לומר, המבין כל מעשה, ואמר אל כל מעשיהם, רוצה לומר הנוגע למעשיהם. והיינו שהוא יוצרו, אלו יצרו המדבר עצמו, יודע ומבין עד איכן מעשיהם מגיעים ודוגעים בתיקון העולמות, או להפך חס ושלום, וכן קהלת אמר כי את כל מעשה, אני חושב שצריך לקרוא פה לפי נפשך.
את כל מעשה האלוקים.
לא, כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט. נכון, ככה זה יוצא לפי נפשך. כי את כל מעשה אלוקים היה משפט למה? כי נפש חיים רוצה לומר, הרי האדם הוא בעל צלם אלוקים, וכל מעשה אלוקים, כלומר, כל המעשה של אדם בעל צלם אלוקים, את כל זה יביא במשפט. ככה יוצא, נכון? ככה יוצא לפי נפש חיים. נכון? והיינו, כי הוא אומר, כי את כל מעשה יביא במשפט הכל נעלם, ולא אמר כי אלוקים יביא במשפט את כל מעשה. והיינו, כי אלוקים פירושו בעל הכוחות כולם, כלומר, זה מדבר, והוא יהיה את עבוד האדם במשפט לפני מדבר שמו, לא ידעו אותו מעשה לבדה כפי משהי, איך יחשבו את כל מה שגרה מסביב על ידי מייסה עם טוב עם רע וכל הכוחות ברמות, זהו רוב, מייסה אלוקים. נכון? אז הוא מתכוון לומר, נכון? אדם במשפט בצלם אלוקים, זה לא אלוקים שם קדוש, כן?
כן, זה כתוב פה אלוקים עם קוף, כאילו.
אה, נכון.
מסמכון כאילו, כוחות.
נכון, 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 נכון. יצאו לי כאלה, כפי זה ראוי לכתוב, שם חול, נכון? נכון. עכשיו נפש החיים לקח אותנו, אני חושב, לסוגיה שהיא מאוד יפה, היא מאוד נפלאה מאוד. אבל נכון, אני חושב שמבחינת הפרק היא צדדית. כלומר, מה שנפש החיים עכשיו הולך להגיד לנו, ואמר כי את כל מעשה ולא על כל מעשה, עניין כמו שאמר גיפול אדם ישלם לו, והוא כמו שמדבר למעלה, בפרק עבד והגה, שמת שעולה על תואר מחשבת האדם, לעשות מצווה, תכף נעשה רישומו למעלה בשורשו העליון לבנות ולנטוע כמה לומות וכוחות עליונים כמו שכתוב ועשים דבריי בפיך. פה זה קצת קשה, כי נפש החיים אומר בעת שעולה מחשבתו והוא מביא ועשים דבריי בפיך, נכון? אז הוא מביא מדיבור ולא במחשבה, אבל עשים דבריי בפיך לנטוע שמיים וכנאמרם זל בסוף ברכות אל תקריב בנייך אל אבונייך. אז כשהוא פועל למעלה מבחינת המחשבה שבו, כשהוא רוצה לעשות את המצווה, ומילא מתעורר וממשיך גם עליו אור מקיף מהקדושה העליונה, והוא המסייר לגומרה, ויכול לגמור המצווה, או הקדושה לא מסתלק בשורשו. אז בוא רגע, אני רוצה להסביר מה כתוב בו, ונראה, אני חושב, אולי רק לקחת מזרק את הנקודה ששייכת אלינו. כי בעצם פה אנחנו, נפש חיים דילג אותנו בפרק י' ד', למה המחשבה פועלת. נפש חיים פה מדבר קצת חסידס, נכון? כלומר, יש צד עליון מאוד בהכנה למצווה. מה זה הכנה למצווה? זה המחשבה של המצווה, בחינת המחשבה. וזה קצת שונה אולי מהחסידות. לא רק טהרה וכו', לא עניין טהרה וכו', אלא מחשבה לעלות המצווה. עכשיו, אם אנחנו עסוקים בנפש רוח נשמה, המחשבות האלה שייכות למדרגת הנשמה. מדרגת הנשמה, כמו שכנראה פרק י' ד', שייך למדרגת תורה מקיף. אז עכשיו, בעת עולה מחשבת האדם, אז למדנו את פרק י' ב', הלכנו לפרק י' ד', יש בו עכשיו אור מקיף עליון שהוא עכשיו זוכה בו וכו'. מתוך האור המקיף הזה, אומר נפש החיים, תדע לך, המצווה צריך לדעת, יש בו גוף ויש בו נשמה. המצווה היא לא מוגבלת רק לצדדי המעשה של המצווה וכעולם הנפש. אלא תדע לך, כל מצווה יש בה גם המחשבה בחינת מעשה, וגם בחינת מחשבה, גם בחינת נשמה. והיה אפשר להוסיף גם בחינת דיבור, אשר ביצענו מצווה וציוונו. הברכה על המצווה. אבל פה כרגע הוא לא מתעסק. אבל רק רוצה לומר, תדע לך, כל מצוות כולה, כל מצווה ומצווה, היא לא כוללת רק בחינת הנפש, אלא כל מצווה ומצווה היא כוללת בחינת הנפש, רוח נשמה, כלומר, מחשבה גם דיבור ומעשה, וכל בחינה ובחינה לפי עניינה, והמדרגה של המחשבה היא שייכת אל האור המקיף, שהוא מאוד עליון. ותכף נצטרך פה אחרי זה לחשבן את זה עם החסידים, לחשבן את זה, ואפשרה מסוף הפרק. כי שאני מכוונה למצווה, שאלה את כאן, זה היה תלוי במדרגת השונות של החסידים. האם הכוונה למצווה היא כל כך עליונה, עד שאתה, אם אתה לא ראו לך עכשיו לקרוא קריאת שמע ולהתפלל בכוונה, אז תתעכב. למה תתעכב? כי אתה אנוס. אם אתה אנוס, אז אתה יכול להתפלל מתי שאתה מתפלל. יש בזה דרגות שונות אצל החסידים, ואני אומר לך, אני אמרתי תפילה. כי נדמה לי שהיה הרבה רבס שהם היו קנויים, שזה רק על תפילה. זה לא קשור לשאר המצוות. זה רק על תפילה. כי תפילה היא מחשבת הלב, תפילה היא הכל כוונת הלב, ולעמוד לפני המלך כוונת הלב. אבל לב שלך, אני מדבר בזה בסוף הפרק. כלומר, הוא רוצה לומר, שאם אתה מבין שהמחשבה דיבור מה יעשה, זה שייך לכל מה שאמרנו בפרקים דלהל, אחרי שאמרנו שבפרק ון, שנפש חיים אמר, האדם הוא כללי מכולם ועליון מכולם, פתאום אמרנו, מכניס לנו את סוגיית המצוות. למה? כי הוא אומר לך, תדע לך, מי שאדם כללי מכולם ועליון מכולם זה מאוד יפה, אבל איך הוא יכול לפעול על כל העולמות? רק על ידי המצוות. כי המצוות זה הכלי שהוא גם כן כולל בתוכו את כל העולמות. אז אדם זה שיש לו את היכולת לפעול על כל העולמות זה מצוין, יש לו את היכולת הזאת, אבל מה יהיה דרכי הפעולה? אמר לנו שבן בישן בפרק ו', זה יהיה המצוות. איך המצוות פועלות על הכל? הנה, זה פה. זה האור המקיף של המצווה, שהוא אומר ממילא, מתעורר וממשיך גם עליו, האור המקיף והקדושה העליונה, הוא המסייר לגומרה, כי האור המקיף של העולמות והאור המקיף שעליו זה עניין אחד, אנחנו כל הזמן כבר אוחזים במידות ראי התיקון של הרב, כבר דיברנו בזה כמה פעמים, שזה כמו שנפש חיים אומר, שלא אין תיקון העולמות במסלול עוקף אדם. תיקון העולמות, מה שהרב אמר במידות ראי התיקון, נכון שכשאדם מתקן את העולמות, אם הוא חושב שהוא מתקן את העולמות, הוא לא מתקן את עצמו, אין דבר כזה, וגם אותו דבר הפוך. מתוך זה שהוא מתקן את מה שמחוץ לו, מתוך זה הוא גם זוכה לשפע גדול. אז כשהוא מתקן את מחשבתו במחשבת המצווה, פועל על העולמות, מתוך זה זה חוזר עליו, אור מקיף והקדושה העליונה. והוא המסייר לגומרה, ואחר גומרו המצווה, הקדושה והאור מסתלק לשורשו. כי זהו, זאת אומרת, זה כבר לא שייך אל המחשבה, אני בכלל מדגיש את זה, זה כבר לא שייך אל המחשבה שהיא הכנה למה יעשה המצווה. לא עולם המחשבה לבד הוא פועל את זה. כלומר, יושב לו אדם עכשיו בשעה שש בערב, חושב על קריאת שמע של שחרית. זה לא, אין בזה את מעלת המחשבה של מעלת המצוות. יש בזה אולי, אם הוא לומד תורה או זה, יש לזה מעלת תראו את זה. אבל עכשיו חושב אדם על מצוות משלוח מנות. הוא עכשיו רוצה לעשות מצוות משלוח, זה לא שייך. המעשה המצוות, מחשבה שאנחנו מדברים פה, מחשבה של מצווה. ולכן נגמר המצווה, כי אנחנו פרק י"ב, המעשה פה הוא החשבון העיקרי. אחרי זה נראות אולי פרק י"ד, מעלות המחשבה. אבל פה אתה רואה, המעשה הוא הלב, ולכן גמר את המעשה, או האור המקיף מסתלק. עכשיו, אני חושב מפה, בעצם, בסדר? אז זה העניין שעוד כן קשור עליהם. הבנה הזאת של האור המקיף של המצווה, והאור הפנימי של המצווה.
אבל להבין את זה בהקשר של כל הפרק, בעצם להגיד שגם המחשבה של המצווה הזאת היא חלק מה... חשבון של
מה שמעשה המצווה, והיא נדרשת לסיוע לגמור את המצווה. עכשיו, אני לולד עם סטפינה, אתה שאלת, אז אני שואל אותו, אתה גורר אותי. כתוב פה, ממילא מתעורר וממשיך גם עליו אור מקיף מהקדושה העליונה, והוא המסייר לגומרה. מה זה נקרא אור מסייר לגומרה? למה? מה זה מסייר לגומרה? כי הכוונה היא, צייר ציור כזה, יש על אדם מקט רגיל, כשהוא רוצה לעשות מצווה, יש לו מקט רגיל, והמצווה הזאת היא מסייעת לגומרה, או שבאמת מסייע לגומרה, הכוונה היא, תדע לך, עיין פרק י"ב, תראה כמה אדם פועל בכל העולמות, הוא צריך בזה סיוע מאוד גדול לפעול את הדבר הזה. המציאות הזאת, שהמחשבה שלו גם שייכת, ואנחנו הוספנו אולי, וגם הדיבור שלו שייך, וכולו שייך למילא, אז עכשיו, מתוך מה שהוא פועל במחשבה, לאחר אולי השמיט הדיבור, אבל הוא פועל במחשבה, אז יש לו אור המקיף שמסייע לו אחר כך גם לגמור את המצווה ולפעול את הפעולה האדירה של המעשה. אז אני לא יודע אם סטפין הייתי אומר שזה לא עכשיו דווקא לגמור את המצווה במובן הזה של האם לעשות את המצווה או להתעצל במצווה. זאת אומרת, טוב, הוא לא עצלן, אלא לעשות את המצווה באופן השלם שלה, כמו שכתוב בפרק י"ב. נכון?
אדם, אדם, שמסתלק לשרשו, אבל אישה ממשיך, וזה מגיע לצפה כן, עדיין יש את הרושם של הקדושה
כן, אבל אני מסכים, זה תכף העניין הבא שנעסוק, אבל אני חושב שהשייכות של פרק י"ב רוצה לומר, ואנחנו רואים בפרק של המעשה, איך בחינת המחשבה היא שייכת גם אל המעשה? איך בחינת המחשבה היא שייכת אל מדרגת העשייה? ועל זה הוא רוצה לומר, תדע לך, גם המחשבה היא שייכת אל הבחינה הזאת של העשייה. כי עכשיו, מה שנראה בהמשך הפרק, אני מסכים איתך, אבל זה מה שעושה את זה שיש בו פרק עניין שהוא לא העניין המרכזי. עכשיו הייתי, אם כולם יגיעו לפרק י"ג, אז זה היה, כלומר, נזכיר אותו, אבל נדלג עליו, כי עכשיו מה הוא אומר, תדע לך. זה ממש חריף הדבר הזה. עולם הבא זה מה שאתה מכין. עולם הבא זה רק מה שאתה עושה. זה ממש מרהיב הדבר הזה, נכון? זה הפוך מכל הציורים שאנחנו מציירים, הציורים הפשוטים. זאת אומרת, כל הסבר יש להם חלק לעולם הבא. שמציאות עולם הבא. אין לא ראתה אלוקים זולתך, אז אתה מציאות עולם הבא. יש לך מאוד חריף. לא נכון, זה לא נכון הדבר הזה. עולם הבא זה שייך אל מה שאתה מכין. אל מה שאתה מכין. עכשיו, במובן הזה, אני קצת רוצה לעדן את הנקודה הזאת, את הנקודה הזאת של מה שהזכרת. כי אני בכל זאת רוצה למשוך את מה שאומר שעולם הבא זה מה שאתה מכין. האם זה שייך רק אל פרק י' ד' או שזה גם נכנס פה לפרק י' ב'? כי עיקר החידוש שגם יש פה נקודה שזה שייך אל פרק י' ב'. כלומר, מה כוונתי לומר? הוא אומר, אז בוא נקרא את התשובה האחרונה בלמ"ד. הוא אומר, וזהו עניין שכר העולם הבא, שהוא מעשה ידי האדם עצמו, שאחר פרידת נפשו מגופו הוא העולה להתעדן ולהסביר נפשו בצחצבות הערות וכוחות ועולמות הקדושים שנתבשרו ונתראו במעשיו הטובים, וזהו שאמרו חז"ל וכו' וכו' וכו', זה במצוות וגם בעבירות, ויש הבדל בין מצוות לעבירות. האם משהו מתכוון, האור המקיף? אחר גמור, הוא סיים כאילו בפרק בעמוד למתת, בשתי שורות, בשורה השנייה ושלישית לפני הסוף, הוא אומר, אחר גמרו המצווה, הקדושה והאור מפתלק בשורשו, וזה עניין שכר עולם הבא. אז אני רוצה לומר, שכר עולם הבא זה רק האור המקיף, ושכר עולם הבא זה כנראה מה שנבנה גם על ידי מעשה המצווה באור המקיף. כי האור המקיף עזר לאדם, סייע לאדם לעשות את מעשה המצווה. אבל על ידי מעשה המצווה, גם האור המקיף מתעלה למקום יותר עליון. ועל ידי מעשה המצווה, מה שאדם מעלה את האור המקיף, זה המדרגה של עולם הבא שלו. האור המקיף הכולל את מעשה המצווה, את הדיבור שאנחנו אומרים, אנחנו לא עסוקים בו, ומתוך זה עכשיו זה הולך ומתעלה בחזרה לשורשו. נכון?
אחרת מה מעלת המעשה?
זה מה שאני חושב, אחרת מה מעלת המעשה, ואחרת גם על זה נזכר בפרק י"ב. כי כאילו פה בפרק, מה שכאילו הצד שמודגש זה, מעשה המצווה פועל. וכאילו אומר, טוב, אתה יודע לך, אבל מעת מחשבת האדם יש לו את האור המקיף, והאור המקיף עוזר לו. אז היית מבין, מה האור המקיף עוזר למעשה? לא, אחרי שהוא אומר את העשייה, האור המקיף מסתלק לשורשו. טוב, אבל הכוונה היא, האור המקיף מסתלק לשורשו, ואור המקיף נמצא עכשיו במקום הרבה יותר עליון ממה שהוא היה קודם, כי האור המקיף הוא כולל בתוכו גם את המציאות של המעשה התחתונים, ואז הוא נמצא במקום הרבה יותר עליון.
ולמה הוא היה עושה את המעשה, אז מה היה קורה?
אז היה נשאר, אני חושב, בלי, היה מקבל אולי גם שכר קצת על מחשבתו הטובה, הקדוש ברוך הוא לא מקפח, שכר כל בריאה, היה מקבל שכר על מחשבתו הטובה. אבל לא היה מקבל על זכר באותה מדריגה.
זה לא רמקיף, לא רמקיף נוצר, ומה היה קורה?
זה היה מסתלק לשורשו בצורה הרבה יותר נמוכה מאשר מה שהוא חוזר אחרי המצווה. כי אחרי המצווה הוא חוזר ועם כל העלייה של כל העולמות של מייסי דיבו ומחשבה וכו'. נכון? אני חושב
שזה... זה כאילו סוף הפרק יותר...
מה זה?
זה כאילו אתה מגיע את סוף הפרק?
אני חושב שתשובה...
כי פה לא נשמע, פה...
לא, אני חושב שתשובה...
לא, לא אשתלק לשורשו.
תשובה זה משהו אחר, אני חושב. תשובה זה עוד נקודה. לא, פה אני חושב זה מצד מעשה אדם, כי לכן אני רוצה לקרוא בלמתת, למטה בשורה האחרונה, אומר, וזהו עניין שכר העולם הבא שהוא מעשי ידי האדם עצמו. אז אתה רואה שכבר פה הוא רמז לך, הוא אומר לך, זה לא רק המחשבה. זה מעשה ידי האדם עצמו, זה עשייה. יכולת להגיד מעשה ידי האדם עצמו, האדם עושה רק במחשבתו. אבל אני חושב, לא, הוא אומר...
לא,
פה,
אני אומר את זה... כאילו, כמו אבטל וודת, שהם לא יעשה, לא יסתלב, כאילו, לא יסתלב פשוט שורשות, זה גם במשפט
הזה. יכול להיות, זה נצטרך שם לראות, האם האדם יכול לעשות משהו באור המקיף, לפגום, לא יכול לפגום, זה נצטרך אחר כך, יותר בשער ב'. אז זה מאוד מאוד מזעזע, הדבר הזה. כלומר, הציור הזה שיש עולם הבא, אני לא רוצה בכוונה להקשות, יש טרקלין ויש פרסדור, נכון? תכנס לך פרסדור כדי שתכנס לטרקלין, נכון? המשל הזה כאילו מצויר לנו באופן פשוט, הפוך ממה שכתוב בנפשך, ולפי נפשך, אם אתם ירצו להבין, הכוונה היא, המשל הזה בא לומר משהו אחר, הכוונה תדע לך, אבל למה זה התרגלים? עולם זה פרוזדור. עולם הבא זה התרגלים. אבל כאילו המשל הזה הוא לא מדויק לדברי, כי אתה נמצא בפרוזדור, ויתקן אצלך לפרוזדור, שתיכנס לתרגלים, הכוונה יתקן אצלך לפרוזדור, ואתה בונה את התרגלים. וכן על זה הדרך, צריך לעשות פה איזה מהפכה עולמית הדבר הזה. הבנה הזאת שאתה אומר, אדם בונה לעצמו את עולם הבא. כוונה, יש לך חלק בעולם הבא, כוונה היא, המעשים שלך שורשה מונח במציאות של עולם הבא, ולכן הם יכולים לפעול ולבנות עולם הבא. זה נקרא כל ישראל שלהם חלק בעולם הבא. לא רק שאתה אומר, אני, כאילו, אני מבינים באופן פשוט, כמו שהרב מסביר בעולת ראי הנגיד. זאת אומרת, אדם ישראל נטוע, נשמתו נטועה במדרגת עולם הבא. יש לך רוצה להגיש פינה אחרת, אומר לך, נכון, ברור, הוא מסכים עליו. אדם ישראל נשמתו נטועה בעולם הבא. ולכן, מה שאתה בונה, אתה באמת בונה גם לפי מדרגת הנשמה שלך, ותבנה לך את עולם הבא שלך. על ידי להשתקל את כל הנרן. זה אחריות כבדה. כל אדם פלדת, הוא, כל אחד מאיתנו, הוא בנאי. בנייך, בנייך, כל אחד, כל אדם בונה לעצמו את כל מה שיש בו.
המקורות שהרמח"ל מביא במסילת ישרים, מי שטח בערב שבת, יאכל בשבת,
ככה שאתה מביא אותם, כמו משהו.
זה כאילו, זה יותר מסתדר.
כן.
כאילו, הפרוזדור והתרגלים זה רק נהיה לנו כאילו שני...
כן, לא, אבל גם, כן, אתה צודק, גם מי שטח בערב שבת זה גם משהו, זאת אומרת, האדם הוא התורך, לך, האדם הוא המכין. אם לא תטרח, לא יהיה לך כלום. מה שמשכן אחר כך יגיד, זה לא על דרך נקמה. אלא אם אתה לא תטרח, לא יהיה לך כלום. ואם תטרח, מה שתטרח, זה מה שיהיה לך. זה מה שיהיה לך.
העולם הבא שמגלה בעולם הזה, לא רק שתמות.
לא, פה אנחנו... בסדר, אבל פה אנחנו רוצים לדבר יותר על העולם הבא שהוא שייך אחרי, כן, אחרי פרידת נפשו מגופו, מה שמתחיל בשורה הראשונה של עמוד מ'. פה הוא מדבר על העולם הבא אחרי פרידת נפשו מגופו. זה נכון, כתוב גם בראשונים שעולם הבא זה עולם הולך ובא. זה נמצא בדברי רבותינו הראשונים. אבל פה אנחנו מדברים על העולם הבא אחרי פרידת נפשו מגופו.
טוב, אפשר להבין שמעשה ידי אדם עצמו עם העולם הבא, כאילו, וזה עכשיו כאילו?
אני לא נראה לי שצריך להכניס את זה. זה, אני אומר, זה דבר נכון, כתוב בראשונים. יש הרבה ראשונים שזה כתוב למפורש. לא בתור דרשות, כתוב למפורש בפשט. אל תקריא עולם הבא, כהונה שבא לעתיד לעבור, עולם הבא שהולך לבא, כתוב בקדמונה. כתוב. אבל נראה לי שזה לא עשו את זה.
זה גיהנום וכן, כן, שהאדם הוא גיהנום בעולם הזה.
לא, אבל זה נראה לי מצד נקודה אחרת. מצד נקודה אחרת, שזה בוא נגיד את הנקודה השנייה, גם הגיהנום תייסרך רעתך, אולי חשבתי רק פה להעיר עוד איזה משהו, ששייך אולי לכל ענייני גם תקופתנו, כי הנפש חיים, אני באמצע עמוד מהם, ולעומת זה היא מלאה החרבה, הוא מקים ומדביר כוחות וחילי התאומה והקליפס, הרחמה מדבר שמה אצלנו. יודעים שהרי היא מלאה החרבה, זה בפסוקים ביחזקאל, זה נאמר על צור. על צור. בפסוקים יש כאלה כתוב על צור. הגמרא דורשת את זה על קיסרי, שזה רומי. אז יש כנראה קשר בין צור לרומי, גם קשר היסטורי כנראה של צור לרומי. כי כשנראה שבאו מרומי, הם בהתחלה התיישבו בצור. אבל לא משנה עכשיו בכל החשבון. אבל אני רק רוצה לומר פה, שאתה רואה שנפש החיים דורש את זה גם על המדרגה הכללית. כלומר, גם היכולת של האומה לעמוד מול כל המתנגדים אליה, כי אם עליה חריבה, זה מה שהוא מביא פה למעלה ב-84, זאת אומרת, במגילה. קיסר לירושלים, אם אמר לך אדם שאתם חרבו אל תאמין, ישבו שאתם אל תאמין, חרבה קיסר ושאלה ירושלים, חרבה ושאלה חרבה קיסר, היא תאמין. זאת אומרת, יש פה סדר כזה של התבררויות המלכויות גם מבחינה כללית, לא רק מבחינה פרטית. וזה הכל מעשה ידי אדם עצמו, הכל שייך למדרגת אדם עצמו. האומה בונה את מצבה הרוחני, וחלילה הפוך, האומה מפילה את מצבה הרוחני. שאנו עוד חשבונות בדורות של גבולה, אם הקדוש ברוך הוא מראה אותנו, הקדוש ברוך הוא ממכה על כל קודם על המגדל, הקדוש ברוך הוא מראה את הסגולה, ועכשיו אנחנו מדברים על מדרגת הבחירה של האדם, רק על הצד הבחירי, בלי המתנות שקדוש ברוך הוא נותן לנו בדורות של גבולה. אז אתם רואים שזה כמו אדם פרטי, ככה זה גם מדרגת הכלל. נוסיף עכשיו עוד נקודה של מה שאמרת, מה שמפשחן אומר בהתחלת ההגעה, אומנם מרובה מידה טובה מידה תורנות בהפרש ויתרון רב. כי צחצחות ותוסף בקדושה שהם התווספו ממעשה ותולים הנצחיים וקיימים לעולם. טוב, תזכרו את הביטוי צחצחות, גם נפשך. הגיעו לפרק, הגעה של פרק י' ד', שמתי לה שם הצחצחות. טוב, באמת, אם לא אופרים לי בשער ד', זה יכול להיות שקשה לשים לב. נפשך אומר, הרי הגעה בשער ד', הוא אומר, יש ארבע עולמות. הציבות, בריאה, יצירה, עשייה, נכון? הוא אומר, ויש עוד עולם עליון. המכונה הצחצחות, הוא מזכיר שם בחצי שורה. בשער דלת יש לו איזה מין סוגריים על זה, שהוא אומר, למה צחצחות? אני לא מבין את זה כלום. הוא אומר, למה צחצחות? הוא אומר, זה לא מתבאר בדברי רב חיים ויטל כמעט, ומה שהתבאר בזה, זה רק בדברי רבי ישראל סרוג. מי זה היה רבי ישראל סרוג? רבי ישראל סרוג היה מתלמדי הארי. הארי היה בצפת שנתיים, סך הכל שנה ועשרה חודשים. זה כל מה שהיה בצפת לימד את תלמידיו. שנה ועשרה חודשים סך הכל. היה רבי ישראל סרוג שבא מאירופה, והוא היה אצל הארי בשנה הראשונה. ואחרי השנה הראשונה הוא חזר לאירופה. תלמידו זה היה הרמה מפן. והוא הפיץ את דברי הארי באירופה, עוד בחיים חיותו של הארי, עוד שערים. לפני מיטתו אמר הארי, רק רב חיים ויטל לכתוב את הדברים. רק רב חיים ויטל לכתוב את הדברים, שאף אחד אחר לא יזה, כולם לתת את הכל רב חיים ויטל, אז רב חיים ויטל יהיה אחרי, הוא יכתוב. אז רב חיים ויטל הוא כתב את הכל. אבל רבי ישראל סרוג, הוא לא היה מזמן מיטתו של הארי בצפת, הוא מלמד את תורת הארי באירופה. אז יש בזה הרבה, נפש חיים מזכיר את זה, שאצל רבי ישראל סרוג, יש הרבה עולם יותר עליון מעולם האצילות שנקרא צחצחות. ושם בשער ד' נפש חיים רוצה להסביר שעוד התורה היא שייכת, עוד אפילו חשבון מעל האצילות, גם לעולם יותר עליון וכו'. אז כשהוא מזכיר פה צחצחות, אז זה לא עוזר לו במקרה, כי הוא שם מכוון למה שהוא יסביר, מה שהוא רומז בפרק י' ובפרק י' ויסביר יסביר בזה, יסביר שמה בשער רביעי. טוב, על כל פנים, אז מונה מרובה מידה טובה בהפרש ביתרון רב, כי הצחצחות ובצחות גרושה שמנסו מעשה בטובים הם נצחים וקיימים לעולם, ונפשו מתעדן בהם תענוג נצחי, ולקוחות הטומאה והמזיקים שנחרו ונתרמו מחטא, ואחר קיבול כל העונש שנקצב להם, הם מתים וקלים מאליהם. טוב, אז יש מידה טובה מרובה ממידת פורנות. מידה הטובה, עצמותה, עצמות חיותה זה ממקור אינסוף. אם אלה החיים שבה הם חיים אינסופיים. מידת הפורנות היא שייכת אל הניתוק מתוך המציאות האלוקית. רבן שהיא שייכת אל הניתוק מתוך המציאות האלוקית, אז לכן היא מוגבלת. לכן היא מוגבלת. כלומר, זה כוח חיים מוגבל שעל אדם על ידי החטא שלו ניתק אותו ממקורו האלוקי. אבל תביע בו צורה מעוותת. לכן כוח החיים הזה יוצר את הקלקול שהוא יוצר, מעניש את האדם, יסר אותו, אבל זה כוח חיים מוגבל. אחרי שהוא פעל את מה שהוא פעל, ממילא מה נפש החיים נגמר כוחו, ומציאות היא הזאת שחוזר את האדם לטובה. למה אני גם אזכיר את זה? כי אני גם רוצה להזכיר את זה ביחס למדרגת הגאולה הכללית. כלומר, על הגאולה מראש הבטחתנו. כלומר, כיוון שקיים עלה שבין ישראל עושים תשובה ולא עושים תשובה מתגלים. למה? כי זה שייך אל הסוד של מה שהנפש חיים אומר פה. עמידת הקלקול היא תמיד עמידה מוקצבת, כי מידת הקלקול בעצם עניינה הכוחות שלקחת מהחיבור אל האינסופיות האלוקית, והפעלת אותם למקום מוגבל. אז מילא הם גבוליים, אז מילא החטאים תמיד גבוליים. החטאים תמיד גבוליים, המצוות הן תמיד מצטרפות, זוכרים לגריר את שם המדבר, אשר אומר, בסוד, התפרדו כל פעלי האבן, והקדושה היא מצטרפת, ועכשיו נמלא על הגאולה מראש התחתן. אז זה אותו דבר, כמו שאני אפשר לדבר על אדם פרטי, זה גם שייך למדרגת הגאולה. אז זה סדר אחד, והערה אחת, שנפש חיים ככה מעיר לנו, שלכן אני אומר שאני חושב שהיא לא, היא מוסיפה לנו על הפרק, אבל זו לא הנקודה הזו, אלא הנקודה השנייה, מה שנפש חיים אומר, אי אפשר לוותר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אי אפשר לוותר, לא שייך בזה ותרנות. בנפש החיים במידת טובו וחסדו, כמו שכתוב באנחנו לא קראנו ביחד את ההקדמה, חבל, כדאי לקרוא את ההקדמה של נפש החיים שכתב רבי צלה. זו הקדמה מאוד 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 מיוחדת. אמרו שהרב צודה לא לימד הרבה נפש החיים, אבל כשהיה מלמד, כן, אז היה קורא את כל ההקדמה של רבי צלה. הקדמה מאוד מאוד מיוחדת, ששייכת מאוד לעניין החסד. כי רבי צלה כותב בענוותנותו, שרב חיים היה תמיד מוכיח אותו. כי ראה, כי הוא כותב, כל אחד לפי ברגע דילי. רב חיים ראה שהוא לא משתתף מספיק בצער הדאחליני. כיוון שהוא ראה שהוא לא משתתף בצער הדאחליני, אז הוא תמיד היה מוכיח אותו שהוא לא מתפתח בצער עדי אחרים. אז יש בזה חשבון נפגם, אחר כך זה נראה, אחר כך בלי נהדר אותו, משהו נפשכה, למה נפשכה מסתם את זה בתור יסוד מוסד. המציאות הזאת של עולם חסד יבנה, השתתפות בצער עדי אחרים, בדבר הזה, אבל יש לנו גם לדבר על מה שאומר פה, למה לא מובן? הרי אפילו איש, אדם איש חסד, הוא מתנהג במידת הוותרנות. ושאלה, למה לא לוותר? ודאי, לא לוותר. אז אומר לזה נפשך, האם כן, זה צריך לוותר, אבל פה זה לא שייך הוויתור, כי יש פה סדר כזה, שהאדם עצמו הוא בנה, והוא הרס, והוא, הכל זה שייך לסדרים שהכל, הכל זה שהכל, הכל בא לידי מעשיו. אז ממילא, כשהוא פוגם, זה משהו הווייתי שנפגם. אז או שהוא נענש, כמו שהסברנו לאל, או שעל ידי התשובה. הוא אומר פה משהו על ידי התשובה שהוא יסביר את זה אחר כך בשעה הרבה יותר זה, אבל בוא נקרא רק פה, מה שכתוב פה, אומר או על ידי כוח התשובה, שמגע את השורשה העליון של עולם התשובה, על מדחירו ונהירו דקולה. כלומר, החטא הוא מוגבל. עולם התשובה עולה למקום יותר עליון, יותר עמוק מהחטא, כי עולם התשובה הוא לא מוגבל, הוא על מדחירו. הוא שייך אל דבקות אלוקית שהיא שייכת אל החירות העליונה, ומשם מתעצל ונשפט, עושה בדרושה עליונה, לאור מביק, ואתם יחלות כל תומר, לתקן עליו אתכם מקודם, ביתרון אור חדש, ועולם התשובה מופיע עליו. אז משם יש סדר חדש, שאתה אומר, כן, כל מה שנפגם, כל מה שנאבד, חוזר למקורו, בעוד עושה בדרושה, בעוד זה, וכל הדברים המותקים, הם מתקלים וכו'. אז יש לנו עוד סדר של קבלת עונש, או סדר כזה של תשובה, כי כל מהספר, אחר הספר נכתבים, הכנס זה נכתב מעצמו, אתה בונה את הגיהנום, אתה בונה את גן עדן, הכל זה רק תלוי בך. מה שאתה תעשה, זה, מה ש... זה הדבר הזה שיהיה לך. אז זה, מה זה?
הוא אהב להגיד שזה מה שהוא אומר לפני שהחטא עצמו הוא עונשו.
כן, כלומר החטא עצמו הוא עונשו, כנראה לקחת... לקחת את כוחות החיים... האלוקיים, ולנתק אותם למקום מוגבל ונמוך, זה העונש שלקחת. אז בעצם אז היה לנו פה שתי הערות, שאני חושב שחיים התחיל מעמוד למתת. הראשונה זה, שהשכר של העולם הבא, זה מעשה ידי האדם עצמו, גם זה העונש, והערה השנייה זה שממיל אליכן גם לא שייך את הנקודה הזאת שלה, של הוותרנות. שני הדברים האלה, אני חושב, מתווסים על הנקודה הזאת, של הנקודה היסודית של הפרק, שהמייסה, שהוא בחינת הנפש, הוא הפועל על המציאות הזאת של העולמות, לעלותם, להורידם, עם הנקודה הזאת של התוספת שמעת תעלות המחשבה וכו', התוספת הראשונה.
הרב, הבנתי את הקשר של המושג עם מלאי החרבה בפרק הזה.
מלאי החרבה זה הכוונה, אם אני מתנסח לפי מה שאמרתי קודם, כוחות החיים האלוקיים או שמופיעים בירושלים או שמופיעים בקיסרי. הכוחות יכולים להופיע או פה או פה, או לפי מקורם האלוקי, או שגנבו את הכוחות מהמקור האלוקי, ולקחו אותם למציאות המוגבלת של, של הופעת האומות. אז לכן אתה צריך לדעת שברגע שהכוחות מופיעים בירושלים, הם לא יופיעו עכשיו בקיסרי שתשלוט בעולם. כי ירושלים שייכת אליו בניין השלם, והכל יתבטא לירושלים. אז לא יהיה שלטון לקיסרי. למה יש שלטון לקיסרי? כי אנחנו בגלל חטאינו, לקחנו את הכוחות האלוקיים הבלתי גבוליים, איפלנו אותם למקום נמוך, חומרי מוגבל, אז אמן לאומות יש להם עכשיו כוח. אז הם עושים לך צרות. למה הם עושים לך צרות? כי לאומה זה האומה, לא, לא, לא נבנתה באופן הראוי.
זה מושג כללי כאילו בעם או גם בפרטים?
לא.
כי בפרטים כאילו אתה אגיד, בן אדם מקיים מצוות, עבר עבירה, אז כאילו כל המצוות שלו עכשיו שהוא יעשה, כאילו כל עוד הוא לא תיקן את ה...
לא, זה עוד עכשיו את החשבון אומר, אם הוא לא תיקן עדיין. זה לא
כתוב. או לא קיבל עדיין את העונשים.
זה לא... בסדר, זאת אומרת יש לו את המצוות שהוא עשה, זה מעלות גדולות. מעלות גדולות. לא, מעלות גדולות יש לו. עכשיו יש לו גם צד של חיסרון, שהוא יסבול כל זמן שהוא לא חזר בתשובה, לא קיבל את העונש.
לא, אבל אתה אומר, או כוחות פה בצד כאילו ירושלים, או בצד של רומי, כאילו...
לב הנפש החיים שלוקח בעניין, כאילו יותר מזה מזכיר בעניין שצריך לעבור עונש, זאת אומרת, תקבל את העונש שלך, כדי גם תקבל את עצמך, אתה לא יכול להיות ערבוב כאילו של שניהם.
אם לא יכול להיות ערבוב של שניהם?
לא, בעגל בעניין זה יותר מודגש ככה.
לא חושב. שכחתי שזה זה. סתם כלומר, בקיסר ורומי, אתה רואה שלא יכול להיות צדדים של שניהם.
זאת אומרת, כמובן, זה נצחי, אגב, יש כאילו סתירה שאיך יכול להיות בסוף מה יש. זה נצחי, זה מוגבל, זה יכול להיות מוגבל, כי זה לא מוגבל, זה קבל של נצחי.
אני לא חושב ככה, למה? כי גם מה שהוא כותב בממלף, במקרת ההגבה של ממלף, כי, בדיבור מתחיל כי, כי עצמות חייתם הוא רק מפגם החטא והריסה שרם בכוחות ועולמות הקדושים, שמזה נמשך להם שפר חיים לנצוצי ומועט דרך צינורות אורחות הכלכלות קניין עם עליה החרבה, וכיוון שקיבל דימה על ידיהם, חי התבלה והקיום מפסק חיותם ממילא וקלים אליהם וכו'. אני חושב שהוא מדבר פה על עבירה אחת. זאת אומרת, הוא לא מדבר על אם אדם עשה עוד מצוות. הוא מדבר על העבירה האחת הזאת של, שהאדם הזה לקח את הכוחות של הקדושה והשפיע אותם דרך הצינורות באורחות הכלכלות, ואז הוא מאבד את החיות של המצווה הזאת, ועד שהוא לא יקבל את עונשו, או יעשה תשובה או לא יתר. אבל זה דרך המצווה אחת, אבל אם הוא יעשה עוד הרבה מצוות, אז המצוות נותנות לו מדרגה, והעבירות נותנות לו מדרגה, כמו שזה
בדרך כלל. כן קיים,
זה דרך כלל. כן. אתה שואל, אתה אומר, למה אם עליה החרבה, למה לא יכול להיות?
כן, המושג הזה כאילו לא בהכרח שקריות פה, זה קל להגיד כאילו. אפשר למחוק את המושג הזה עם עליה החרבה בפרק הזה, ולדבר כאילו, יש קלקולים, שאני אמין לעצמו.
כן, אני רוצה
להגיד. לא תלוי כאילו
בא. אני רוצה להגיד שאם עליה החרבה, הוא בא נפשך עם, בתוך הדברים, אומר לך, לדע לך, זה לא רק עניין פרטי. זה גם עניין של מדרגה כללית. האומה לא חיה חיים אלוקים, והיא עכשיו נותנת את כוחה לדברים. אז אחר כך קוראים דברים, נטשים וחריפים. אתה רק אומר, שאתה מעדן לנו, אני חושב, מעדן לנו דברים, אני לא רואה בזה קושיה חמורה. כלומר, ירושלים וקיסרי, אם ישבו שתיהם, כלומר שתיהם בשיא תפארתם, זה לא יכול להיות. אבל אתה אומר, מה שכנראה קרה נכון במציאות, יכול להיות שזה לא קורה הכל בבת אחת. בבת אחת קיסרי מתמוטט, כלומר זה כזה, בצורה הקיצונית שלה. אבל לא יכול להיות ששתיהם יהיו
ישבות,
למעלה, כן. ושתיהם למטה. דיבו, בואו כדי זה. רק בדיבור, לפחות נתגע רגע לזה, רק באיזה משהו. נפש החיים בחשבון פה, שוב, הוא מתחיל בדיבור, הוא אומר לנו הגעה מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד, שהיא גם, כאילו מבחינת הפרק היא קצת צדדית, אבל היא כן עוזרת לנו גם להבנת הפרק, ואחרי זה בעצם, אחרי ההגעה הוא חוזר חזרה. הוא לסוגיה שלנו, אבל הנקודה הזאת, השאלה שאני רוצה להדגיש שהדיבור הזה שייך אל הנפש החיים, הוא מדגיש עם הנקודה, אני פותח בנקודה הזאת שגם בדיבור יש בחינה נסתרת, כמו שבמעשה יש בחינה נסתרת, נכון? שזה מגיד לאדם השיחו, אנחנו עוד פורים לפני פסח, אבל נכון, הוא אומר פה לשון הגדה שייך על רזה דמילטה. להגיד את הדבר פירוש להגיד את הסוד של הדבר. להגיד את הפנימיות של הדבר. הגדה של פסח זה שייך אל הגדה, אל הסוד של הדבר. אל הסוד של הדבר. המדרגה הפנימית. עכשיו אנחנו, אני חושב, נצטרך אולי רק בתוך הדברים, יש לנו צד כזה שהדיבור הוא שייך אל מדרגת עולם הרוח. נכון? הדיבור שייך אל מדרגת עולם הרוח. וזה נצטרך עכשיו אולי לעשות את החשבון, אז זה אולי פעם בעבלי נדר. את החשבון, הדיבור מול המייסה, הדיבור מול המחשבה. איזה צדדים יש בדיבור שהם שווים למייסה, איזה צדדים יש בדיבור שהם שווים למחשבה. כי הדיבור זה, יש בו לכאורה שתי דברים, נכון? הדיבור, יש בו מחשבה שמתגלמת במעשה. נכון? כי דיבור זה בעצם מחשבה מעשית. אז יש פה שני צדדים, אז בלי נדר, אז נצטרך לראות את שתי הצדדים, איזה צדדים ששייכים לנפש, איזה צדדים ששייכים לנשמה, ולמה באמת לעשות את זה מדרגה נפרדת, כלומר, יש בזה באמת מעלה מיוחדת, שהיא עומדת בתור רוח. לא תגיד, המעלה הזאת יש בה קצת צדדים של כמו הנפש, יש בה קצת צדדים של כמו הנשמה. לא, זה יוצר משהו מיוחד, את הרוח. כמעט הרוח היא מבחינה מיוחדת.
למה בדיבור יש גם מחשבה? הדיבור זה שלב, אתה חושב, אנחנו נדבר, יש מצד מעשי, לא?
כן, אבל בעצם זה הדיבור, זאת אומרת, זה לקחת את המחשבה, להופיע אותה לכלי המעשה. אני חושב על מה שחשבתי בנפש החיים, אני לוקח את המחשבה שלי ואני מוציא אותה על ידי הכמעט שפתיו ומעשה. אז דיבור זה בעצם מחשבה מעשית. מחשבה שהתגשמה במציאות של עולם המעשייה. וזה המדרגה ממצעת של הרוח, שהיא כוללת כאילו שתי בחינות, ולכן היא מקבלת אולי איזה מקום מיוחד. כי זה מחשבה מעשית. בלי נדר, נשתדל, יודגים על יודד את זה.
שיחה לשם הנגוד של המחשבה?
מה זה?
שיחה
לשם הנגוד של המחשבה? אני לא יודע, לא, אני חושב ששתם, אולי זה גם קצת שייך, אבל שתם הנגוד של המחשבה בעיקר צריך להתבונן בהם בפרק יודד, בקומת המחשבה. זה אני חושב בעיקר. צריך, צוות השם, ואתם ראשם.
זה דיבור שהוא כאילו, ויש לי דיבור.